שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם. היום נלמד דף החצי, נתחיל את הלימוד 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בתחתית כ"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 23 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה מצוות שתנאים ומורים הקפידו עליהם ובזה הם העריכו ימים. זה מובא אגב משהו מהשיעור הקודם. בחלק השני נדבר על כבוד בית כנסת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. הגמרא מביאה חמישה תנאים ואמורה אחד שכולם זכו לאריכות ימים, ושאלו אותם במה זכית לאריכות ימים, וכל אחד מהם נתן רשימה של דברים שעליהם הוא הקפיד במהלך חייו, ושהוא אומר שבזכות זה הוא זכה לאריכות ימים. עכשיו, הדברים שהם מזכירים, חלק מהם זה דברים שמן הדין צריך להקפיד עליהם, רק שבאמת קשה להקפיד עליהם, אבל הם אומרים שהם הצליחו להקפיד על זה כל ימיהם, ויש דברים שבאמת מן הדין לא צריך להקפיד עליהם, ובכל זאת הקפידו לפני משורת הדין, ובזכות זה הם זכו לאריכות ימים. עוד רגע נראה כל הסוגיה הזאת מובאת כאן. אז החכמים שנדבר עליהם זה רבי זכאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי פריידה, רבי נחוניה בן הקנה, נזכיר אותו פעמיים, רבי יהושע בן קוחה והמורה רבי זירא. אז אנחנו מתחילים בראשון, רבי זכאי. רבי זכאי אומר שהוא זכה לאריכות ימים בזכות שלושה דברים. דבר אחד זה שבמקום שבו הוא התפלל, הוא לא הלך אחרי זה לשירותים. זו סוגיה שהזכרנו אתמול, וראינו שלא צריך להקפיד על זה. הוא בכל זאת הקפיד על זה, וזה אחת הסיבות שהוא זכה לאריכות ימים, וזה הסיבה שכל הסוגיה הזאת מובאת כאן. הדבר השני זה שהוא לא קינה שם לחברו, זה דבר שכמובן כולם צריכים להקפיד עליו, אלא שמסביר התוספות ראש, הוא הקפיד גם לא לקרוא שם שהוא לא שם של גנאי, והוא אף פעם לא ביטל את קידוש היום, כלומר תמיד הוא עשה קידוש על יין, גם כשהיה קשה והיין היה יקר, הוא לא עשה אף פעם על פת. ובסוגריים, הגמרא מספרת על זה שלושה סיפורים. סיפור אחד זה שהוא מספר על אמא שלו, שפעם אחת היא אפילו מחה את הכיפה שלה בשביל שיהיה לו כסף לקנות יין לקידוש. סיפור שני זה בברייתא, שכשאותה אמא נפטרה, היא הורישה לו 300 חביות של יין, ובזכות שהוא הקפיד על המצווה הזאת, אז כשהוא נפטר, הוא הוריש לילדים שלו כבר 3,000 חביות של יין, כלומר לא היה חסר לו כסף באותו שלב. וסיפור שלישי, הפעם לא על רבי זכאי אלא על רב הונה, שהוא מכר את החגורה שלו בשביל שיהיה לו כסף לקידוש, ורב ברך אותו שהוא יהיה עשיר גדול והילדים שלו ילכו כולם מבגדים ממשי, ובאמת בסוף זה התקיים. וכשרב שמע שזה התקיים, הוא אמר לרב הונה, למה כשברכתי אותך לא אמרת לי חזרה וכן למר? ככה גם אני הייתי מתעשר. בכל אופן, זה היה בסוגריים. ועד כאן לגבי למה רבי זכאי אריך ימים. השני ששאלו אותו זה רבי אלעזר בן שמוע, הוא גם כן הקפיד על שלושה דברים, וזה לא לעשות קפנדריה דרך בית הכנסת, כלומר לא לעשות קיצור דרך, כנראה הוא הקפיד על זה גם כשמן הדין לא חייבים להקפיד, כמו שנראה בהמשך השיעור. דבר שני, הוא לא פסה על ראשי עם קדוש, כלומר כשהתלמידים ישבו על הקרקע ולמדו, אז הוא לא הלך ביניהם, זה נראה כאילו שהוא פוסה עליהם וזה נראה כזלזול. ודבר שלישי, זה שהוא תמיד הקפיד על הברכה לפני ברכת קונים. עכשיו כמובן שהברכה היא מן הדין, אבל כנראה שעצם אמירת הברכה מזכה באריכות ימים. השלישי ששאלו אותו זה רבי פרי, גם הוא אמר שלושה דברים. אחד זה שלא קידמני אדם לבית המדרש, השני זה שהוא לא ברך על המזון, כלומר עשה את הזימון וברך בשביל כולם אם יש שם כהן, אלא הוא כיבד את הכהן. הגמרא מאירה שזה דווקא כשגם הכהן תלמיד חכם, אם לא אז עדיף שהתלמיד חכם יברך ולא הכהן. והדבר השלישי, שהוא לא אכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כלומר כששוחטים בהמה של חולין נותנים את הזרוע לחיים והקיבה לכהן. רבי יצחק אומר שאם לא נותנים זה כמו טבל בתבועה, כלומר אסור לאכול גם משאר הבשר, אבל זה לא הלכה. ובכל זאת הוא כן הקפיד על זה. זה לגבי רבי פרידה. התנא הרביעי זה רבי נחוניה בן הקנה, הוא מוזכר כאן פעמיים, גם תלמידיו שאלו אותו וגם רבי עקיבא שאל אותו. כשתלמידיו שאלו אותו הוא אמר שהוא אף פעם לא התכבד בקלון חברו, והגמרא מביאה לזה דוגמה שפעם אחת רב הונה החזיק מעדר על הכתף ובא אליו תלמיד ורצה לכבד אותו ולקחת את זה ממנו, אז אמר לו רב הונה, רק אם אתה רגיל לעשות את זה עם מעדר שלך, כך שזה לא מבזה אותך, אם לא אל תעשה את זה, אני לא רוצה להתכבד בקלון שלך. זה דבר אחד. דבר שני שרבי נחוניה הקפיד עליו זה שכשהוא הלך לישון לא עלתה על מיטתי כללת חברי, כלומר גם אם היה לו איזה כעס, מריבה עם חבר, אז כשהוא הלך לישון הוא מחה לו, כמו שהגמרא מספרת שגם ארזות ראיה עושה. ודבר שלישי, ותרן בממוני הייתי, והגמרא מדגימה את זה מאיוב, שכשהוא היה הולך למכולת, אז אם היה עודף של פרוטה, הוא היה מוותר על זה. אלה שלושת הדברים שרבי נחוניה אמר לתלמידים שלו. אחרי זה הגמרא מספרת שגם רבי עקיבא שאל אותו את זה, אבל הסיפור עם רבי עקיבא היה קצת יותר מסובך, כי רבי נחוניה לא הכיר אותו, וכשהתלמידים שאלו שהוא שואל את הרב שלהם במה ארחת ימים, זה נשמע קצת חוצפה, כאילו שהוא אומר לו, ארחת מספיק, אז הם אמרו לו, מה אתה רוצה שהוא ימות? אז הוא ברח מהם וטיפס על עץ דקל, ואז הוא רצה להראות לרבי נחוניה שהוא לא סתם בא להטריד אותו, אלא הוא באמת תלמיד חכם, והוא שאל אותו שאלה בהלכה, למה כתוב לגבי קורבן תמיד את הכבש אחד תעשה בבוקר, הרי ודאי שמדובר בכבש אחד. ואז רבי נחוניה הבין שבאמת מדובר בתלמיד חכם, הוא גם ענה לו על השאלה, הוא אמר לו שכתוב אחד בשביל לומר שצריך להביא את המיוחד שבעדר, וגם הוא אמר לתלמידים, תעזבו אותו, אני אענה לו באמת. והוא ענה לו עוד שלוש תשובות. תשובה אחת, זה אותו דבר שהוא ענה לתלמידים שלו, וזה שהוא היה ותרן בממונו. חוץ מזה הוא ענה עוד שתי תשובות. תשובה אחת, זה שהוא אף פעם לא קיבל מתנות, והגמרא מדגימה את זה מרבי אלעזר, שכשהיו שולחים לו מתנות מבית הנשיא, הוא לא היה מסכים לקבל אותם, והוא אומר, מה אתם רוצים שאני אמות מהר? הרי כתוב, שונא מתנות יחיה. ודבר שני, לא עמדתי על מידותיי. כלומר, גם אם מישהו צייר אותי, למשל, ויתרתי, כמו שרבא אמר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים ממנו כל פשעיו. זה היה לגבי רבי נחוניה. החמישי ששאלו אותו זה רבי ישוע בן קורחה. מי ששאל אותו זה רבי. אז בהתחלה רבי ישוע אמר לרבי, כמו שמקודם אמרנו, מה אתה רוצה שאני אמות? אמר לו רבי, מה פתאום? תוראי וללמוד אני צריך. אמר לו רבי ישוע בן קורחה, מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע. והגמרא מביאה שלושה מקורות לזה שבאמת לא מסתכלים בדמות אדם רשע. מקור אחד זה מזה שאלישע אומר ליושפט שהוא לא הולך להסתכל לו בפנים. מקור שני זה מזה שיצחק כן הסתכל בפניו של עשיו, כי הוא לא חשב שהוא רשע, ובגלל זה עיניו קהו. בסוגריים הגמרא מאירה, כמו שראינו בדף תדוו, שזה קרה גם בגלל עוד משהו, וזה הכללה של אבימלך לשרה, הנה הוא לך כסות עיניים. והמקור השלישי לא להסתכל בפני רשע, אומר רבה, מהפסוק במשלי, שאת פני רשע לא טוב. זה לגבי רבי יהושע בן קורחה. אגב, בסוף ימיו הוא ברך את רבי שיגיע לחצי ימיו, שגם זה הרבה, והוא אומר שיותר מזה לא כדאי שרבי יחיה, כי אז מה הבנים שלו יעשו? הרי הבנים שלו מחכים לרשת את התפקיד של רבי בתור הנשיא, אז אם אתה תחיה יותר מדי, מה הם יעשו? הם יראו בהמות. עד כאן לגבי רבי יהושע בן קורחה. והשישי והאחרון ששאלו אותו זה רבי זירא, והוא אמר שבעה דברים. אחד זה שהוא אף פעם לא הקפיד, כלומר כעס בתוך ביתו. אמר שם מסביר שהוא כעס אם צריך בשביל חינוך הילדים, אבל בפנים בלב הוא לא באמת כעס. הדבר השני זה שהוא לא צעד בפני מי שגדול ממנו. אמר שם מסביר שהכוונה היא שגם כשהוא הלך לצידו, הוא הקפיד לא לעקוף אותו. הדבר השלישי זה שהוא לא הלך 400 בלי תורה ובלי תפילין. הדבר הרביעי זה שלמרות זה, הוא אף פעם לא ירהר בתורה במבואות מטונפים. כמובן שזה אסור לכולם לעשות את זה, אבל לפעמים זה קשה. הוא הצליח תמיד. אמר שם מסביר שמה שמיוחד כאן זה שגם תוך כדי הליכה הוא לא עשה את זה, שיש כאלה שמתירים את זה. הדבר החמישי זה שהוא לא ישן בבית המדרש, לא שנת קבע, ואפילו לא שנת הרי, שזה מן הדין מותר למישהו תלמיד חכם ולומד כל היום. הדבר השישי זה שהוא לא שמח בתקלת חברו. כמובן שלכולם אסור לשמוח, אבל זה לפעמים קשה. הוא תמיד הצליח. והדבר השביעי, יש כאן שתי גרסאות, הוא אף פעם לא קרא לחברו בחכינתו, כלומר איזשהו שם גנאי שכולם משתמשים בו, הוא לא השתמש בו, או בחניכתו. כלומר, אפילו שם שהמשפחה של אותו חבר משתמשת בו, אם זה לא השם האמיתי, הוא לא היה משתמש בו. זה היה לגבי רבי זירא. ועד כאן שש התנאים והאמוראים שסיפרו לנו על מה הם הקפידו שגרם להם להאריך ימים. כל זה הובא בגלל הדבר הראשון שראינו, וזה שרבי זכאי הקפיד לא ללכת לשירותים במקום שבו הוא התפלל. עד כאן החלק הראשון. החלק השני מתחיל כאמור במשנה בתחתית עמוד א', הנושא באופן כללי זה כבוד בית כנסת, ואת החלק הזה נחלק לארבעה נושאים, לגמרי לא לפי סדר הגמרא. הנושא הראשון יהיה כבוד בית כנסת שהוא קיים עדיין, זה מתחילת הגמרא. הנושא השני זה מהמשנה וההסבר עליה, שזה בסוף הגמרא, וזה כבוד בית כנסת שכבר חרב. הנושא השלישי זה בתי כנסת שבחוץ לארץ, בבבל. והנושא הרביעי זה מאמר מוסגר די ארוך שמובא באמצע הגמרא. אז אנחנו מתחילים בנושא הראשון, זה כאמור לא מתחיל מהמשנה, אלא מברייתא שהגמרא מביאה מיד בהתחלה, וזה כבוד בית כנסת שקיים. לגבי זה אומרת הברייתא ארבעה דברים שלא עושים בבית כנסת. דבר אחד זה קלות ראש, דבר שני זה דברים של אוכל, כלומר אכילה, שתייה, לא נאותין שם, כלומר לא לעמוד מול הראי ולהסתרק, לא מטיילים שם, כלומר סתם דברים של אוכל שהם לאו דווקא קלות ראש, לא עושים אותם בבית כנסת. הדבר השלישי זה שלא נכנסים סתם לבית כנסת, למשל אם יש חמה או גשם בחוץ, אז לא נכנסים בגלל זה. והדבר הרביעי זה הספדים. זה באופן כללי, עכשיו לפרט קצת על כל אחד. אז לגבי דברי אוכל, כמו שאמרנו שלא אוכלים ושותים, לא נאותין בבית הכנסת, אומר רבא שזה דווקא באדם רגיל. אבל תלמידי חכמים, בתי כנסת ובתי מדרש, זה כמו הבית שלהם. כמו שרבי יהושע בן לוי אמר, למה זה נקרא בי רבנן? כי זה הבית של רבנן. ממילא דברים כאלה כמו לאכול ולישון שנת הרי, כמו שהזכרנו מקודם, הם יכולים לעשות בבית כנסת. אנחנו לא רוצים שבגלל זה הם יצטרכו להתבטל יותר מדי מתורה. אבל כמובן, רק דברים כאלה, לא דברים של קלות ראש. זה לגבי דברי אוכל. לגבי מה שאמרנו שלא נכנסים שלא לצורך, למשל מפני החמה ומפני הגשמים, הגמרא מביאה שתי קולות. קולה אחת זה בסיפור על רבינה ורבד בר מתנה שהם נכנסו כשירד גשם, אבל הם הדגישו שהם לא נכנסים סתם כי הם לא רוצים להיות בגשם, אלא פשוט הם למדו בחוץ ואי אפשר להמשיך ללמוד בגשם, אי אפשר להתרכז ככה, לכן הם נכנסו, ובשביל זה זה מותר. זאת כולה אחת. כולה שנייה מתחילה דווקא מהרחבה של האיסור. אומר רב אחא ברי דרבא, כמו שאסור להיכנס מפני החמה ומפני הגשמים, גם אסור להיכנס בשביל לקרוא למישהו, כי גם זה כניסה סתמית. צריך להיכנס רק בשביל דברים של הבית כנסת והבית מדרש. אז הוא שואל את רב אשי, איך בכל זאת אפשר לקרוא למישהו? עונה לו רב אשי, הוא יכול להיכנס, ולפני שהוא קורא לחבר שיאמר זה הלכה, אם הוא לא יודע הלכה אז משנה, אם לא אז פסוק, אם גם את זה הוא לא יודע אז שרק ישה שם קצת, גם זה מצווה, ורק אז יקרא לחבר. זה דבר שני. דבר שלישי, לגבי הספדים, הברייתא מחלקת בין הספד של יחיד להספד של רבים, כשהכוונה היא לא שיחיד נפטר מול רבים שנפטרו, אלא הספד שבאים אליו אנשים יחידים, את זה לא עושים בבית כנסת, את זה שיעשו בסלון בבית, לעומת הספד שבאים אליו אנשים רבים, את זה אפשר לעשות בבית כנסת. והגמרא מדגימה את זה שאנשים רבים יכולים לבוא, או בגלל כבוד למישהו שבא להספיד אותו, למשל רב חיסדא אמר את זה על רב ששת, ורב ששת אמר את זה על רב חיסדא, שכשהם באים להספיד, באים ממילא הרבה אנשים, ואז ממילא אפשר לעשות את זה בבית כנסת, או לא בגלל מי שבא להספיד, אלא בגלל הנפטר עצמו. אם הוא נפטר חשוב, יבואו אליו הרבה אנשים, למשל רב רם ורבי זייר אמרו את זה על הנפטרים שהם הספידו בבית כנסת, שמותר לעשות את זה כי יבואו להם הרבה אנשים. עד כאן הנושא הראשון, כבוד בית כנסת שעדיין קיים. הנושא השני זה כבוד בית כנסת שחרב, זה מחזיר אותנו למשנה, נראה על זה קצת בתחילת הגמרא בברייתא שהזכרנו עכשיו, ויותר בסוף הגמרא ברבע התחתון של כ"ט עמוד א'. אז קודם כל לגבי בית כנסת שחרב, אומר רב יהודה בברייתא שגם בית כנסת שחרב עומד בקדושתו, כמו שאגב ראינו כבר בדף כ"ו, שגם בשביל להפקיע קדושה של בית כנסת שחרב, הדרך היחידה זה למכור את זה במה שאז קראנו מכירה רצינית, כלומר על ידי ישיבת טובי העיר ואנשי העיר ביחד. בכל אופן, עוד פעם מחדש רב יהודה, גם בית כנסת שחרב יש בו קדושה. זה העיקרון. עכשיו לגבי זה נראה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה שהוא מביא לזה מקור, וזה מ"והשימותי את מקדשיכם", והוא דורש אפילו שכשהם שוממים הם עדיין מקדשיכם, הם עדיין קדושים. הסעיף השני זה מה אסור לעשות בו. אז קודם כל אומרים הראשונים שכל מה שאסור בבית כנסת פעיל, אסור גם בבית כנסת שחרב, כלומר לא רק הדברים שהמשנה מזכירה, אלא גם כל הדברים שהזכרנו מקודם. בנוסף לזה המשנה כן מזכירה שלושה דברים. דבר אחד זה הספדים. כאן המשנה לא מחלקת בין רבים ליחיד. אפשר לומר שגם כאן יש אותה חלוקה. אפשר לומר שאולי כאן אסור כל הספד, גם של רבים, אולי כי זה לא מכבד את הנפטר. דבר שני שהמשנה מזכירה זה אוסף של פעולות שאף אחד לא היה מעלה על דעתו לעשות בבית כנסת פעיל, אבל בבית כנסת שחרב אולי כן היו חושבים לעשות את זה, לכן צריך להדגיש שגם שם זה אסור, וזה פעולות שפשוט מנצלות את זה שמדובר בחדר גדול ורק באמצע השדה, וזה הכנת חבלים, פריסת מצודות, שטיחת פירות על הגג, כל זה כמובן אסור. ודבר שלישי שאסור זה קפנדרה, את זה הזכרנו בחלק הראשון, שאסור לעשות קיצור דרך דרך הבכנסת, והגמרא ברבע התחתון של כ"ט עמוד א' קודם כל מסבירה את ההסבר הלשוני של המילה קפנדריה, כמובן שהמילה עצמה היא מלטינית, אבל בכל זאת רבה נותן לה גם הסבר בארמית, וזה שזה נשמע כמו המשפט, עד המקיף נעדרי, עד שאני אקיף את שורת הבתים הזאת, אי עול בה, אני אכנס פה דרך הבכנסת, אז המילה קפנדריה נשמעת כמו עד המקיף נעדרי, זה משמעות המושג, והגמרא גם מביאה שתי קולות, מתי כן מותר לעשות קפנדריה, אחד, אם לפני שבנו שם את הבכנסת היה שם שביל שבו עברו, אז עכשיו הבכנסת חוסם, אז מותר לעבור דרך הבכנסת. דבר שני, אם הוא נכנס ביתר, כלומר, אם הוא נכנס לא בשביל לעשות קפנדריה, אלא הוא נכנס ללמוד או להתפלל, אז כשהוא יוצא, הוא לא צריך לחזור מאיפה שהוא נכנס, הוא יכול לצאת מאיפה שנוח לו, גם מזה מהצד השני, כמו שדרך המקדש, גם כן היו נכנסים מצפון ויוצאים מדרום ולהפך, כמו שכתוב ביחזקאל. זה לגבי קפנדריה, ועד כאן הסעיף השני לגבי בית כנסת חרב, הדברים שלא עושים בו. הסעיף השלישי זה לגבי עלו בו הסבים. לגבי זה המשנה אומרת שאם עלו הסבים בבית כנסת חרב, היינו חושבים שאולי צריך להוציא אותם בשביל לכבד את המקום, אבל מחדשת המשנה שלא. אדרבה, צריך להשאיר אותם שם בשביל עוגמת נפש, כלומר שכל מי שיראה את הבכנסת יראה את ההזנחה שלו וזה יעשה לו עוגמת נפש, וזה יגרום לאנשים או להתפלל עליו או לנסות לשפץ אותו, זה מה שכתוב במשנה. על זה הגמרא מביאה שתי ברייתות. ברייתה אחת, אותה ברייתה שהזכרנו מקודם כשדיברנו על בכנסת פעיל, והיא מחדשת שבבכנסת שחרב לא רק שלא תולשים את הסבים אם הם עלו, אלא גם נותנים להם בכוונה לעלות, בניגוד לבכנסת פעיל ששם צריך לטטט את הקרקע בשביל שלא יעלו הסבים. ברייתה נוספת זה 8 שורות לפני סוף כ"ט עמוד א', שם כתוב שאומנם אסור לתלוש לבהמתו, אבל מותר לתלוש ולהניח את זה שם על הקרקע. כך מצד אחד אתה קצת מכבד את המקום, שלא יהיה הסבים על הכותל עצמו, אבל אתה משאיר את הסבים באזור בשביל שכולם יראו ועדיין יהיה להם תותה עוגמת נפש שרצינו. זה מה שכתוב בברייתא, וגמרא אומרת שבעצם גם המשנה שלנו התכוונה לזה. עד כאן הנושא השני בחלק הזה, בית כנסת שחרב. הנושא השלישי זה בתי הכנסת בחול, ומזה נגיע בכלל לשכינה שיש בתוך בתי כנסת. את הנושא הזה ליקטנו מתוך שני קטעים בגמרא. הקטע הראשון זה ברבע העליון של כ"ח עמוד א', מיד אחרי אותה ברייתא שהזכרנו בנושא הראשון, שם אומר רב אסי, בתי כנסיות שבבבל על תנאים עשויים. כלומר, כמו שהזכרנו כבר בדף כ"ו, כל המהות של קדושה בבכנסת זה בגלל שהציבור החליט שזה בכנסת ושלזה הוא מיועד, וממילא הוא קדוש לזה. אבל אם הציבור בפירוש אמר שהוא לא רוצה שזה יהיה קדוש רק לזה, אלא שיהיה אפשר להשתמש בזה גם לעוד דברים, כלומר עשה תנאי, אז באמת אפשר להשתמש בזה לעוד דברים, גם לצורכי חול. אז על זה אומר הווסי, לפי חלק מהמפרשים, שבבבל ברירת המחדל זה שיש תנאי כזה, שהם עשו בכנסת לא רק בתור בכנסת, אלא גם לצורכי חול. אבל אומר הווסי, למרות זאת, נכון שמותר לעשות שם צורכי חול, אבל אסור לעשות דברים מזלזלים, ולכן צחוק וקלות ראש ודאי שאסורים, והוא אומר אפילו לעשות שם חשבונות, גם זה נחשב דבר מזלזל וזה אסור. כלומר, לכאורה משמע מכאן שאסור לוועד של הבכנסת לשבת בתוך הבכנסת ושם לעשות את החישוב של החשבונות של החודש, והוא מוסיף שבכנסת שעושה את זה, בסוף כעונש ימותו להם יתי מצווה בקהילה ויצטרכו להלין אותם בתוך הבכנסת ולקבור אותם. בקיצור, לא כדאי. זה דבר אחד לגבי בתי כנסיות שבבבל, שזה לכאורה מוריד מהערך שלהם. הדבר השני שנראה שהוא דווקא מעלה את הערך שלהם, זה בכפתת עמוד א' ברבע העליון, וזה שאומר רבי שמעון בר יוחאי בברייתא, שלכל מקום שעם ישראל הלך, השכינה גלתה עמהם, והוא מביא לזה פסוקים, שגם כשהם ירדו למצרים, וגם כשהם חזרו, וגם כשהם ירדו עוד פעם לבבל, וגם כשהם עתידים להיגאל, כל מקום השכינה הולכת עמהם. עכשיו לגבי זה שכשהם ירדו לבבל, השכינה עמהם, הוא לומד את זה מפסוק, למענכם שילחתי בבלה, והוא דורש, במקום שילחתי, שולחתי. כלומר, גם השם איתנו בבבל. ואיפה הוא נמצא? מסביר הבאי, הוא נמצא בבתי הכנסיות. כלומר, הנה אנחנו רואים שבתי הכנסיות של בבל, אמנם אמרנו שמסויים על תנאי, אבל בכל זאת השכינה נמצאת שם. מה המקור שהשכינה נמצאת דווקא שם? אז גמרא מביאה לזה שלושה מקורות בהמשך. אחד זה רב יצחק שהוא מביא מיחזקאל, כתוב כי הרחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות, והיהי להם למקדש מעט. כלומר, השם עדיין יהיה שם בתוך מקדשי מעט, והוא דורש שזה בתי כנסיות ובתי מדרשות. מקור שני זה רב מתהילים צדיק, כתוב תפילה למשה איש האלוקים, השם מעון אתה היית לנו בדור ודור, כלומר השם שוכן בתוך איזשהו מעון בדור ודור, כלומר בכל דור, גם בדורות של הגלות, ובאיזה מעון? בבתי כנסיות ובתי מדרשות. ומקור דומה הבא יהיה מתהילים כבב, השם אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך, כלומר שיש חינה גם בתוך מעון ביתך, הוא דורש את זה על בתי כנסיות. אז זה המקור. עכשיו זה גם מוביל לכמה הנהגות מעשיות. אחד זה שהבא יהיה אמר שבתי כנסיות שקיבלו את השכינה זה דווקא בתי כנסת של הוצל ושל שף ויאטיב, שזה בכנסת שהיה בנהרדה, והוא אומר שהשכינה עוברת לפעמים מכאן ולפעמים מכאן. דבר שני שהוא אומר שהוא היה הולך מחוץ לדרך שלו פרסה רק בשביל להתפלל בהם, והוא גם הוסיף שפעם הוא היה לומד בבית שלו, אחרי זה הוא עבר ללמוד בבית הכנסת, אחרי שהוא הבין את הפסוק הוא בתהילים שהזכרנו מקודם, השם אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך. ולפני זה גם מובאים שני סיפורים על זה שמי שיושב באותם בתי כנסת סתם לא בשביל ללמוד, יכול להינזק מהמלאכים של השכינה שמגיעים לאותם בתי כנסת, כמו שכמעט קרה לעבוד שמואל ולוי ולרב ששת. אז זה לגבי הנהגות המעשיות. ודבר אחרון לגבי אותם בתי כנסת, אומר רבי אלעזר הכפר בברייתא, שאותם בתי כנסת של בבל עתידים לחזור לארץ ישראל יחד עם עם ישראל. איך הוא לומד את זה? קל וחומר מהר תבור והר כרמל, שהוא דורש שהם באו לראות את מתן תורה ובזכות זה הם זכו להתקבע בארץ ישראל. אז קל וחומר אותם בתי כנסת שכל הזמן למדו בהם תורה ולא רק פעם אחת באופן חד פעמי, קל וחומר שגם הם יזכו להתקבע בארץ ישראל. ובסוגריים, כיוון שהוא הזכיר את אותם הרים, הוא דורש עוד פסוק בתהילים סמכת, למה תרצדון הרים גבנוני ההר חמד אלוקים לשבטו, זה שהשם אומר להרים האחרים, למה אתם מתווכחים עם הר סיני שהוא זה שזכה שהשם חמד אותו לקבל עליו את התורה? הרי אתם הרים גבנונים, ואת המילה גבנונים הוא דורש מהמילה אוגי בן, שזה אחד מהמומים שפוסלים כהן. אז הוא אומר אתם כמו כהן עם מום, כלומר יש לכם מום. מה המום שלכם? שאתם מתייהרים, שאתם חושבים שעליכם מגיע לתת את התורה, וזה דווקא הסיבה שהתורה לא ניתנה עליכם אלא דווקא על הר סיני שהוא נמוך וענב. זה היה אגב זה שבתי הכנסת עתידים לחזור לארץ ישראל. ועד כאן לגבי בתי הכנסת שבבבל, שמצד אחד אמרנו שמסויים על תנאי, אבל מצד שני אמרנו שהם בעצם המעון לשכינה, ממילא קל וחומר שגם בתי הכנסת של ארץ ישראל הם המעון לשכינה. ועד כאן הנושא השלישי בחלק הזה של השיעור. הנושא הרביעי והאחרון זה מאמר מוסגר מהשליש התחתון של כ"ח עמוד ב' ועד הרבע העליון של כ"ט עמוד א', וזה אגב מה שהזכרנו מקודם בנושא הראשון, שאם מדובר בנפטר חשוב שיבואו לב הרבה אנשים אז אפשר לעשות את ההספדים בתוך בכנסת. אז אגב זה הגמרא מזכירה עוד משהו שקשור להספד לתלמיד חכם, וזה בעצם חלק מנושא כללי יותר, והנושא הוא מה המעמד של שונה הלכות. כלומר, יש אנשים שיודעים לומר הלכות, כלומר בזמנם זה היה משניות וברייתות בעל פה, ויש אנשים שגם למדו גמרא. כלומר, יש תלמידי חכמים שרק ידעו לשנות הלכות, כלומר מה שהיה בזמנם ברייתות ומשניות בעל פה, ויש תלמידי חכמים שלא רק יודעים את המשניות והברייתות בעל פה, אלא גם למדו גמרא. כמובן הגמרא לא הייתה כתובה אז, אבל הם למדו את העיקרון של הגמרא. כלומר, הם דנו באותם ברייתות ומשניות, ישבו ביניהם, הקשו, תרצו, בקיצור לא סתם זכו בעל פה, אלא למדו לעומק. עכשיו כמובן שהסוג השני במעלה הרבה יותר גבוהה, השאלה היא מה היחס לסוג הראשון, כלומר מי שרק שונה הלכות. ואנחנו נראה כאן שתי גישות בגמרא. גישה אחת יש לה יחס חיובי, סוף סוף הרי הוא למד משהו, גישה שנייה יש לה יחס פחות חיובי, ואנחנו נראה את שתי הגישות האלו ביחס לארבעה סעיפים שונים. הסעיף הראשון שבגלל זה כל זה מובע כאן, זה כאמור לגבי הספדים. הגמרא מספרת שריש לקיש, שהוא היה בארץ ישראל, הספיד אדם שהוא היה רק שונה הלכות, ולא סתם רק שונה הלכות, אלא אחד כזה שישב בשורה 24 בבית המדרש לפי המרשה, כלומר לא מהשפיצים של הישיבה, ובכל זאת ריש לקיש הספיד אותו בצורה מאוד נרגשת. הוא אמר, וי חסרה ארדי ישראל גברה רבה, ארץ ישראל עכשיו חסרה אדם גדול. זה ריש לקיש, כלומר אנחנו רואים שהוא מתייחס בצורה חיובית גם למי שרק שונה הלכות. לעומת זאת רב נחמן, שהוא היה בבבל, כשביקשו ממנו להספיד תלמיד חכם שלמד הלכתה וספרה וספרה ותוספתה, הוא אמר, מה אני אספיד אותו? זה כמו סל ששמו בו הרבה ספרים, אין לי מה לומר עליו. כלומר, הוא בגישה השנייה עם התייחסות פחות חיובית, והגמרא אגב אומרת, תראו מה ההבדל בין תקיפי ארץ ישראל, כלומר ריש לקיש, לחסידי בבל, כלומר רב נחמן. בכל אופן, זה הסעיף הראשון שבו ראינו את שתי הגישות. הסעיף השני זה ביחס למשנה באבות, כתוב שם ודהשתמש בתגה חלף, שכאן ריש לקיש מבין את זה שמי שמשתמש בתלמיד חכם, כלומר מי שיש לו תגה, כלומר כתר תורה, הוא חלף, כלומר הוא נענש וחולף מן העולם, וריש לקיש אומר מי זה אותו אחד שאסור להשתמש בו, כלומר אדם שיש לו כתר תורה, אפילו אדם שהוא רק שונה הלכות, גם בו אסור להשתמש, גם הוא נחשב תלמיד חכם. אז זה עוד פעם ריש לקיש לפי הגישה שלו. לעומת זאת אולה בגישה השנייה, הוא אומר שאם מדובר בתלמיד חכם שרק תני, אז אין בעל להשתמש בו. מה שאסור להשתמש זה בתלמיד חכם שגם מתני, כלומר לפי הריף שגם למד את זה לעומק, למד גמרא. זה הגישה השנייה. הסברנו את זה לפי הרן שבאמת מדובר כאן במחלוקת בין ריש לקיש לבין אולה, וזה הסעיף השני שבה רואים את שתי הגישות. בסוגריים, הגמרא מספרת סיפור על ריש לקיש. הוא הגיע לאיזה נהר והגיע אדם שרצה לכבד אותו והעלה אותו לכתפיים. אז ריש לקיש שאל אותו האם הוא למד פסוקים ומשניות, והוא אמר לו שכן. אז ריש לקיש אמר לו, תזרוק אותי מיד, אסור לי להשתמש בך. ואותו אדם התעקש. אז ריש לקיש אמר, טוב, לפחות שאני למד אותך בינתיים הלכות, והוא לימד אותו הלכה מלכות נידה. בכל אופן, כאמור, זה הסעיף השני שבו רואים את שתי הגישות. הסעיף השלישי זה שהגמרא מביאה ברייתא שאנחנו אומרים כל יום בסוף התפילה, תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה לכאורה בגישה הראשונה, שכן רואה בחיוב גם מי שרק שונה הלכות, אבל המאירי לוקח את זה דווקא לגישה השנייה, והוא מפרש שכאן מדובר במי שכבר למד גמרא, ואז הוא גם מסכם את מה שהוא למד להלכה פסוקה, אז הוא מי שמובטח לו חלק לעולם הבא, ולא רק מי שסתם שונה הלכות. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה בכפתת עמוד א', הגמרא מביאה כאן ברייתא שאפשר להעריך בה, עשינו את זה בטבלה באתר עם כמה שיטות בראשונים, כאן אומר רק את מה שחשוב לענייננו, וזה שאומר את הברייתא, שבאופן כללי מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת, אלא אם כן לאותו מת כבר יש כל צורכו, כלומר מלווים אותו מספיק אנשים, אז לא צריך או שאפילו אסור להתבטל בשביל ללכת ללוות אותו. עכשיו, כמה זה נחשב שיש לו כבר כל צורכו, אז זה תלוי באיזה מת מדובר. אם זה אדם פשוט, אז 12,000 מלווים, זה כל צורכו. אם יש 12,000, אז אתה לא צריך לקום וללוות. אם אין, אז אתה צריך. אגב, ממש בסוגריים, המספר הזה לא מובא בשולחן ערוך, שם דווקא מובא שמספיק מניין. בכל אופן, זה באדם רגיל. הדרגה הבאה זה מי שלא אדם רגיל, אלא קרי וטני, כלומר למד פסוקים ואו למד משניות, בשבילו כל צורכו זה 60 ריבו מלווים. רב ששת אומר, כמו שבהר סיני, כשקיבלנו את התורה היינו 60 ריבו, אז גם כשמחזירים לקדוש ברוך הוא כביכול מישהו שלמד תורה, זה צריך להיות בפני 60 ריבו. זה בקרי וטני. והדרגה הבאה, אדם שהוא גם קרי וטני וגם מתני, כאמור לפי ריף, הכוונה עם מי שלמד גמרא ולא רק שינן הלכות, פה כבר אין לזה גבול, אפילו יותר מ-60 ריבו. אז מה אנחנו רואים פה? כמובן שקרי וטני ומתני זה הכי חשוב, אבל גם מי שרק קרי וטני צריכים ללוות אותו 60 ריבו אנשים, שזה המון אנשים. אז אנחנו רואים שגם לקרי וטני יש הרבה חשיבות, שזה לכאורה בגישה הראשונה, כלומר של ריש לקיש, שהוא התייחס מאוד ברצינות גם למי שרק שנה הלכות. עד כאן הנושא הרביעי בחלק הזה, ראינו את המאמר מוסגר לגבי שונה הלכות, בזה הגענו לרבע העליון של כפתת עמוד א', את כל השאר עד המשנה כבר ראינו, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים עיקריים, בחלק הראשון ראינו חמישה תנאים והמוראים שאמרו לנו במה הם זכו להאריך ימים, נעבור עליהם ממש בקצרה. רבי זכאי, לא השתנתי בתוך דלת אמות של תפילה למרות שלא צריך, לא קיניתי שם לחברי ולא ביטלתי קידוש היום על היין. רבי אלעזר בן שמוע, לא עשה קפנדריה, לא פסעתי על ראשי עם קדוש וברכתי לפני ברכת כהנים. רבי פרידה, לא קידמני אדם לבית המדרש, לא ברכתי על המזון כשיש כהן תלמיד חכם ולא אכלתי מבהמה שלא הרימו את מתנותיה, כאילו שזה טבל. רבי נחוניה בן הקנה, לא נתכבדתי בקלון חברי, לא עלת נטל מיטתי כללת חברי, ותרן הייתי בממוני, לא קיבלתי מתנות, כמו שכתוב שונא מתנות יחיה, ולא עמדתי על מידותיי, כמו שדורשים כל המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו. רבי יהושע בן קורחה לא הסתכל בפני איש רשע, הבאנו לזה כמה מקורות, ורבי זרע לא הקפדתי בתוך ביתי, לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, לא הלכתי דלת אמות בלי תורה ותפילין, ובכל זאת לא הרהרתי במקומות המתונפים, לא ישנתי בבית המדרש, אפילו לא שנת הרי, לא ססתי בתקלת חברי, ולא קראתי לחברי בחכינתו או בחניכתו. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על כבוד בית כנסת, חילקנו את זה לארבעה נושאים. הנושא הראשון היה כבוד בכנסת שקיים, אסור לעשות שם קלות ראש, אסור דברי חול, כלומר לא אוכלים ושותים, לא ניותים, לא מטיילים, אבל לתלמידי חכמים מותר, כי זה הבית שלהם. הדבר השלישי שאסור זה להיכנס סתם ככה, כלומר מפני החמה והגשם, או לקרוא לחבר. ראינו לזה שתי קולות, שאם הגשם מפריע ללמוד בחוץ אפשר להיכנס, וגם אם צריכים להיכנס לקרוא לחבר, אז אפשר לומר שם איזה הלכה או פסוק, או רק לשעות שם. והדבר הרביעי זה הספד, אז של יחיד, כלומר שבאים אנשים מעטים להספד, אז אסור, אבל אם באים הרבה אנשים, אז מותר. למשל, שמי שנפטר הוא אדם חשוב, או שאדם חשוב מגיע להספיד. זה היה הנושא הראשון. הנושא השני היה לגבי בית כנסת שחרב, אז גם כשהוא חרב ועומד בקדושתו, דורשים את זה מבאשים אותי את מקדשיכם, ואסור לעשות שם את כל הדברים שהזכרנו מקודם בבית כנסת פעיל, והמשנה מוסיפה שגם אסור לעשות דברים שפשוט צריכים בשבילו חדר גדול ורק, כמו הכנת חבלים, לשים מצודות, לשטוח פירות, כל זה כמובן גם אסור. גם אסור לעשות קפנדריה, שזה קיצור דרך, אלא אם כן היה שם שביל לפני, או שהוא נכנס ביתר, אז הוא יכול לצאת מאיפה שהוא רוצה, ומרשים לעשבים לעלות שם, ואם הם עולים ותולשים אותם, צריך להשאיר את מה שתלשו שם, בשביל שמי שיראה, יהיה לו עוגמת נפש, ואז ירצו לתקן את בית הכנסת. עד כאן הנושא השני. הנושא השלישי היה לגבי בתי כנסת בחול. מצד אחד רב אסי אמר שבתי כנסיות שבבבל בתנאים עשויים, כלומר עשו תנאי שאפשר לעשות בהם גם צורכי חול, אבל עדיין אסור לעשות דברים מזלזלים, כמובן צחוק וקלות ראש, וגם למשל לעשות שם חשבונות, אבל מצד שני רשב"י דורש שהשכינה גלתה עם עם ישראל גם לבבל, והיא נמצאת לפי אביי בבתי הכנסת, ומביאים לזה כמה מקורות, ואביי מתאר שהוא היה יוצא מדרכו פרסה בשביל להתפלל דווקא שם, ועובר ללמוד דווקא שם, וגם צריך להיזהר מהשכינה יכולה להזיק, וראינו ברייתא שבתי הכנסת בבבל עתידים לחזור לארץ ישראל. זה היה הנושא השלישי. הנושא הרביעי היה אגב ההספד על תלמיד חכם. דיברנו על אדם שהוא רק שונה הלכות, אבל לא למד גמרא, כלומר לא למד את זה לעומק. ראינו שתי גישות, גישה חיובית אליו וגישה פחות. ראינו את זה בארבעה סעיפים. אחד זה לגבי הספד על שונה הלכות, בגלל זה הובא, כאן ריש לקיש כן הספיד אותו, בהספד מרגש, ורב נחמן אמר מה אני אספיד אותו, זה סתם סל עם הרבה ספרים בתוכו, הוא לא מבין מה שהוא למד. הסעיף השני היה לגבי המשנה באבות שאסור להשתמש בתלמיד חכם, ריש לקיש אמר שגם באדם כזה אסור להשתמש, אבל הוא אמר רק אם הוא גם מתנה, כלומר גם למד גמרא לפי הריף. הסעיף שלישי, זה תנת באליהו, כל השני הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, משמע שזה כן חיובי, אבל המאירי מפרש שזה דווקא מי שקודם למד גמרא, ואז מתוך זה מוציא את ההלכות. והסעיף הרביעי, שכאמור הרחבנו לגביו יותר בכתב, וזה לגבי כמה אנשים צריכים ללוות אדם, אז אמרנו, אדם פשוט 12 מלווים, זה כל צורכו. אדם שהוא קרי וטני, כלומר אותו אדם שדיברנו עליו, שהוא רק שונה הלכות, 60 ריבו, כלומר משמע שמכבדים אותו מאוד. אדם שהוא גם קרי וטני וגם מתני, כלומר לומד גמרא, לזה כבר אין גבול. כל הטוב.